טוב רבותיי, אנחנו התחלנו פה שבוע שעבר בנושא של הרצח של חיים ארלוזורוב. למה עשינו את זה? הסברתי לכם שבוע שעבר, וחלק פה אולי לא היו, לא שמעו, שאני כל השנים התרחקתי מהנושא הזה, כי למה לא עורר מחלוקות ישנות? לצערנו היה פה מתח גדול בין החלקים של עם ישראל, ולא רציתי להכניס את המתח הזה חזרה. אבל לצערנו, העוד יותר גדול, הכניסו אותו חזרה. אז אם בן אדם יודע מה שהיה בעבר, זה נותן לו הגשה אחרת. אם בן אדם מבין את הרקע, ואת נקרא לזה דפוס ההתנהגות, זה נותן לו הרגשה אחרת. דפוס ההתנהגות שראינו זה האשמת ציבור שלם מסיבה לא אמיתית. מה שראינו שרבינו רב צבי יהודה זצ"ל קורא רוח עוועים. רוח עוועים, פירוש הדבר, רוח שטות, רוח בלבול, שבאים ומאשימים ציבור שלם בחטא, שאולי עשה אדם יחיד. וכנראה שהוא לא עשה. אבל אפילו אם הוא עשה, בוודאי שהוא לא עשה את זה בתור חבר של המפלגה הזאת. אבל האשמה הייתה עד כדי כך, תיארתי לכם שבוע שעבר, כשראש התנועה ז'בוטינסקי הגיע להרצות בחוץ לארץ, תוך כדי המשפט של מישהו מהמפלגה שלו, מהקיצוניים שבמפלגה שלו, בארץ ישראל, אז קראו לז'בוטינסקי רוצח, שברו לו את השמשה של המכונית, פצעו את הנהג שלו. כמובן שאין בזה שום הצדקה. ברוך השם, אנחנו עוד לא הגענו לרמה הזאת, אבל אנחנו לצערנו לא רחוקים מזה. כשאנשים טוענים, ואני נסעתי פה בדרך כביש בגין, פה בירושלים, אני רואה שלטים, דיקטטורה, כשאין שום סימן של דיקטטורה בדרך, יש מחלוקת לגיטימית על חוקים ועל איך מנהלים את המערכת של המדינה, ברגע שקוראים לזה דיקטטורה. זאת האשמה לא מוצדקת, אבל זה אותם צדדים במפה הפוליטית, אותן שיטות של הטלת טרור על כל האוכלוסייה, על כל המדינה, עד כדי, כן, שמנסים למנוע מאנשים לטוס מנתב"ג, בגלל שצריך כביכול, חייבים למחות נגד הדיקטטורה. אין דיקטטורה. מותר למחות. משטרה נתנה מקום למחות, ואמרה מראש, אנחנו ניתן לכם למחות, אל תעצו את הטיסות, אל תחסמו את הכבישים כי יש סכנה ביטחונית. אז הם עצרו, חסמו את הכבישים, חסמו את הכניסה לטיסות. אחר כך הם מתלוננים שהמשטרה עוצרת חלק מהאנשים. אותן שיטות, רק שאז הם ניצחו בשיטות האלה. הם הצליחו להגיע לרוב, כי כשהיו בחירות והאשימו את מה שנקרא אז הימין ברצח, אז הם קיבלו את רוב הקולות. נקווה שהיום זה לא יצליח, בעזרת השם. התקדמנו מאז. על גבי הרקע הזה, מה קרה? היה יהודי שנאשם ברצח. במשפט הראשון, העמידו אותו למשפט, משפט עם שופטים של המנדט, זה תקופת המנדט, ומצאו אותו אשם ברצח. היה אז גם עונש מוות. אז הגישו ערעור לבית המשפט העליון שהיה של המנדט בארץ ישראל, והרב קוק, זכר צדיק לברכה, עמד בראש המאמצים שהיהודי הזה יזוכה. עוד מעט נראה למה. כיוון שהוא עמד בראש המאמצים לא לתת ניצחון למפלגה הימנית, אלא לזכות את היהודי הזה מאשמת הרצח. אז מפלגות השמאל האשימו אותו שהוא כבר שותף של הימין. יכול להיות שסיפרתי לכם בשבוע שעבר, ראיתי פרוטוקול, ממש דיווח מדויק של ישיבת עבודה של ראשי מפלגת מפאי, המפלגה העיקרית בשמאל אז, אמרו, אם הרב קוק עושה לנו כך, אנחנו צריכים לבטל את הרבנות הראשית. מה אתם מדברים? עד כדי כך? הגזמתם. כך היה מישהו שם שטען. אמרו, לא ניסו לעשות את זה, כי הבינו שזה בלתי אפשרי. הרבנות הראשית הוקמה על ידי חוקים וכל אלה של המנדט, יש לו גיבוי, לא יצריכו לבטל. כתבו על הבית של הרב קוק, אוי לדור שרבניו תומכים ברוצחים, משהו כזה. על קירות הבית שלו. אז פנה פה יהודי יקר במכתב על גבי ביטאון שהיה אז, לא עיתון, ביטאון תורני, אבל יודע זה התפרסם רבים, זה המכתב שיש לכם בצד ימין, אל כבוד מעלת ראש הרבנים מרן הגאון אברהם יצחק קוק שליטה, רבנו היקר והנעלה, זה יהודי שהיה קשור לרב, היה עורך של הביטאון הזה, והוא היה כמובן מאוד כיבד את הרב. אבל הוא כותב לו כך, מצב עמנו, מבית ומחוץ. זה תקופה שהאנטישמיות באירופה השתוללה. רוב עם ישראל חי בפחד, במצב של סכנת נפשות. כבר הנאצים ימח שמם עלו לשלטון בגרמניה, ופה בארץ ישראל רבים, היהודים רבים בתוך עצמם. אין, יש סכנה נפשות לעם ישראל בגלות, והיהודים רבים בתוך עצמם. בייחוד, הוא אומר, ריבי מפלגות וקיבוצים, הכווני קבוצות, שהסתרגו ועלו על עמנו בימים האלה כמגפה מוסרית, רחמנא ליצלן. לא מגפה. כשאנשים רבים ומשמיצים אחד את השני, אז יש ברוך השם אנשים שמשתדלים לא להשמיץ, ולא לעבור את הגבול, ויש הרבה אנשים שלא עושים את זה. בשני הצדדים יש אנשים שלא עושים את זה, אבל במיוחד בצד כאן שמתנגד לממשלה הנוכחית, הם מדברים בביטויים שלוחי רסן, בלי שום פרופורציה, בלי שום קשר, בלי שום הצדקה, בדברים על דברים יותר קטנים מאלה, בזמן הגירוש מגוש קטיף, הכניסו אנשים לכלא. יש כבר אנשים תיעדו את הסיפורים האלה. באו ואמרו, הנה, מה עשו לאנשים שניסו להפגין בנתיבי איילון נגד הגירוש מגוש קטיף? עצרו אותם. עצרו אותם, הביאו אותם לבית משפט, ניסו להראה לבית המשפט העליון, זה לא עזר כלום, הכניסו נערים ונערות, אנשים מתחת לגיל 18, הכניסו לכלא. מגפה מוסרית, רחמנא ליצלן, ומאיימים לקבל צורה של מלחמת אזרחים, בא בשעה שבעצם אנו עוד בבחינת גולה וסורנו, אנחנו עוד סוברים בגלות, נכון, ארץ ישראל זה לא גלות, אבל גם בארץ ישראל הוא לא רצה לפרט, בארץ ישראל היינו תחת שלטון זר, שלטון של המנדט שהיה כבר אז ברור שהוא לא בדיוק לטובתנו, ודאי בחוץ לארץ, רוב היהודים היו אז בחוץ, הרבה יותר מרוב, אז המצב הזה, מביאים, כל הדברים האלה, מביאים אותנו לפנות אל כבוד מעלתו בדברים דלקמן. עכשיו אנחנו שומעים פנייה, שאלה, מה השאלה? ההגנה האמיצה והתהורה, שכבוד מעלתו הושיט לנאשמים ברצח המנהיג המנוח חיים אלוזוב, זיכרונו לברכה. אתה מגן עליהם בצורה אמיצה מאוד, כי משמיצים אותך ומאיימים עליך ואתה ממשיך להגן עליהם. והרב לא הפסיק להגן. הוא לא אמר, זה כואב כל כך לשמאל, אני לא אגן על ה... יכולים להוציא פה יהודי לעורק. ואומר השואל, ההגנה הזאת ברור לנו שהיא תהורה. והרב עוד יתייחס לזה בהמשך. ושהיא הולכת ממקור קדוש. אנחנו יודעים שכל מה שהרב עשה, הוא עשה על פי התורה, מתורת אמת שלנו, שאינה ניתנת להשפעה ולהכרעה על ידי מסיבות השעה ונטיות מפלגתיות. כשהרב עושה משהו על פי התורה, הוא לא עושה אותה בגלל שהוא אוהב מפלגה אחת ולא אוהב מפלגה אחרת. הוא לא עושה אותה בכלל בגלל סיבות פוליטיות. הוא אולי לפעמים נכנס לתוך פוליטיקה, אבל מסיבות של תורה, תורת אמת, ומסיבות כאלה בלבד. אבל, מה קרה בשטח? כותב השואל, הגנה זו גופה, ביותר נתונה לנאשמים שהם חברי מפלגה ידועה בישראל, והרי האשמה הייתה כלפי המפלגה הזאת, עלולה, כמו כן, להיות מתפרשת, וגם למעשה היא מתפרשת כבר, פירוש מסולף, כאילו היא נובעת או לפחות יונקת במידה ידועה מביקור, ביקור זו מילה יפה בעברית, נאמר מהעדפה של מפלגה זו על אחרות. כלומר, באים ואומרים, למה אתה מגן על הנאשם הזה? בגלל שאתה מעדיף את הימין. סימן שאתה אוהב את המפלגה הימנית, אתה מהתומכים שלהם, ולכן אתה מגן. זה לא קשור לדתיים. המפלגה הימנית אז הייתה, המפלגה הרוויזיוניסטית, היא לא הייתה מפלגה דתית. לא. במקרה של, בימינו זה משהו אחר, אבל במקרה של הימים ההם, לא הייתה קרבה דווקא בין הימין לבין הדתיים. נכון, הייתה קרבה, קשר מסוים, היו דתיים שם, והיו גם דתיים בצד השני. הייתה מפלגה, המפלגה שדווקא הייתה הכי קשורה למרן הרב קוק זצ"ל, הייתה מפלגה שנקראה אז הפועל המזרחי. זו הייתה מפלגת שמאל במובן המקורי. מה פירוש המובן המקורי? מובן המקורי של ימין ושמאל, הם בתחום הכלכלי, לא בתחום המדיני. אחת ממפלגות השמאל הכי, לא קיצוניות, אבל הכי בולטות בארץ ישראל, הייתה בעד ארץ ישראל השלמה. אין קשר אז, כמו שהיום, כן קושרים את הדברים, בין הרצון לנהל את הכלכלה בצורה מסוימת, לבין דעות מדיניות. אז זאת הייתה הבעיה המרכזית. האם אנחנו מנהלים את המדינה שהולכת ומתפתחת, עוד לא הייתה מדינה, בכיוון סוציאליסטי או לא? שהשמאל רצה דווקא כיוון סוציאליסטי, והימין אמר, לא, יש כל מיני סוגים, יש סוציאליזם, בסדר, אפשר להקים קיבוץ, אבל יש אנשים שהם לא רוצים את הכיוון הסוציאליסטי, ואנחנו צריכים לשתף אותם ולהכניס אותם ולא עודד אותם. אז היו בימין הרבה מאוד אנשים שלא קיבלו את הסוציאליזם. ולא הייתה דווקא קואליציה, כמו שקוראים לזה היום, בין הימין לדתיים, אלא אדרבה, היה דווקא בדרך כלל קשר בין השמאל לבין הדתיים. עד כדי כך, שכשקמה המדינה, בן גוריון, שהקים את המדינה, והיה המנהיג של מפאי, שזה שמאל, הוא עשה קואליציה עם המפלגה הדתית, תנועת המזרחי, אחר כך המבדל, והקואליציה הזאת נמשכה כל כך הרבה שנים, שקראו לה ברית היסטורית. יש ברית היסטורית בין הדתיים לבין מפלגת העבודה, מפאי. טוב, מפלגת העבודה של היום היא לא מפלגת העבודה שהייתה אז. היא קיצונית מאוד מבחינה מדינית ולא בדעות של בן גוריון. אבל מה שאמרת שהדתיים דווקא יותר קרובים לימין, אז זה לא היה נכון. וגם בקום המדינה זה לא היה נכון. וגם במשך הרבה שנים אחר כך, כשמנחם בגין עלה לשלטון, אז הדתיים הצטרפו אליו, והרגישו קרבה, ובינתיים מפלגת העבודה הלכה והקצינה מבחינת היחס לכיוונים דתיים. לא לטובה. כן. התנועה הרוויזיוניסטית הייתה אז באמת מה שאחר כך התגלגל בימינו לתנועת הליכוד. היא הייתה תנועה ימנית מבחינה כלכלית, אבל גם במקרה הזה, גם מה שאנחנו קוראים היום ימנית מבחינה פוליטית. זאת אומרת, היא הייתה בעד ארץ ישראל השלמה, היא הייתה בעד התנגדות חריפה למה שהאנגלים, שלטונות המנדט ואנגליה עשו נגדנו, כשמפלגות השמאל גם התנגדו למה שעשו האנגלים, אבל בצורה עדינה יותר. בצורה יותר מתונה. בסופו של דבר, מתוך התנועה הרוויזיוניסטית, קמו המחתרות של האצ"ל והלח"י, שפתחו במלחמה נגד האנגלים. כשמתוך הצד השמאלי, מפאי, ברוב הזמן לא נלחמו ישירות נגד האנגלים, הם אמנם עסקו בעלייה גם בניגוד לחוק של ממשלת המנדט, אבל לתקוף ישירות את האנגלים הם לא רצו. היה בזה גם צעד טקטי. הם גם לא היו מרוצים מאנגלים. אבל זה היה הבדל בולט בין שני הצדדים. אבל כאן אנחנו עוד מדברים לפני כן. אנחנו עוד מדברים בתקופה שבקושי יש קבוצה קטנה, בתוך התנועה הרוויזיוניסטית, לא כל התנועה, קבוצה קטנה, שקמה ואומרת האנגלים פשעו והפרו את התנאים שבהם הם קיבלו את המנדט ואנחנו חייבים להתנגד לזה. האחרים גם ידעו שזה לא היה בסדר, אבל לא רצו להכריז על התנגדות ברבים. אבל זה רק חלק מהתנועה הרוויזיוניסטית. מהחלק הזה תפסו כמה אנשים, העמידו אותם למשפט, ולאנגלים היה מאוד נוח להעמיד אותם למשפט, כי הרי הם היו נגד האנגלים. אז האנגלים השתמשו בתירוץ הזה של הרצח, האשימו שניים מתוך הקבוצה הזאת ברצח עצמו, ואת האחרים האשימו בהסתה, כמו שקוראים לזה היום, ובהתארגנות בלתי חוקית, ועל ידי זה הם קיבלו לחסל את הקבוצה החריפה הזאת שמתנגדת אליהם. כלומר, האנגלים עשו פה תרגיל פוליטי תחת המסווה של עשיית משפט. זה דבר שגם היום עושים, לצערנו. אבל רוב התנועה הרוויזיוניסטית הייתה תנועה לגיטימית. נכון, היא גם לא הייתה מרוצה ממה שהאנגלים עשו, אבל היא לא קראה למרד באנגלים. האנגלים לא עצרו את כל ראשי התנועה הרוויזיוניסטית שהיו בארץ ישראל, רק את הקבוצה המצומצמת הזאת. עניתי בערך לשאלה שלך? יפה. על כל פנים, לשמאל של אז, לסוציאליסטים, היה מאוד מאוד חשוב הכיוון הסוציאליסטי של ארץ ישראל. זה היה אצלם אידיאולוגיה מאוד משמעותית. והם הבינו שאם הרב קוק, כך הם טענו, שאם הרב קוק תומך מנסה להגן על הרוויזיוניסט הזה, הימני הזה, שלטענתם רצח את המנהיג שלהם, אחד המנהיגים שלהם, אז סימן שהוא עכשיו הולך לימין, והוא לא רוצה את השמאל. שוב, השמאל הכלכלי, קודם כל. זה מה שהשואל כאן אומר, העדפה של מפלגה זו על אחרת, בייחוד על איזו אחרות, בייחוד על להעדיף אותם על מפלגת הפועלים המאורגנים בהסתדרות הכללית. כל מפלגות הסוציאליזם, מפלגות הפועלים כפי שהם נקראו, היה להם גוף משותף שנקרא ההסתדרות. ההסתדרות אז היה ארגון מאוד חזק, הזכרתי את זה בשיעורים קודמים, והם ראו את עצמם בתור, אפילו שיהיו שם כמה מפלגות, ראו את עצמם בתור קבוצה אחת גדולה, והנה, כנראה שהרב קוק מתנגד. לא אומר לא, הוא מעדיף אחרים. אומר השואל, פירוש מסולף זה, השואל היה בן אדם שהיה קשור לרב קוק, ידע שהפירוש הזה הוא מסולף, אבל הוא אומר, פירוש מסולף זה עלול לגרום לתוצאות קשות. הוא מעורר את המחשבה כאילו גם רבנו הנעלה סומך את ידו בכלל על השיטה המדינית החברתית של מפלגה זו של הרוויזיוניסטים, המעמידה בשורה ראשונה את הפעולה המדינית ונכונה לעתים קרובות לוותר בגללה גם על עבודת ההתיישבות ובניין הארץ למעשה. זו הייתה עוד מחלוקת בין הרוויזיוניסטים לתנועות הפועלים. הרוויזיוניסטים אמרו, הדבר העיקרי זה עבודה של יחסים בינלאומיים. אנחנו לא מרוצים מאנגלים, צריך לארגן במדינות העולם שילחצו על אנגליה, לחזור ולטפל במנדט כמו שצריך. באו מה שהיו אז השמאל, שוב, שמאל כלכלי, אבל באו ואמרו, לא, עזוב, למה לעשות כל כך הרבה רעש? אנחנו צריכים להקים עוד יישובים ועוד יישובים ועוד יישובים. כמה שיהיו לנו יותר יישובים, יותר התיישבות בארץ ישראל, המצב יהיה יותר טוב. מי צדק? שניהם. אבל זאת הייתה המחלוקת אז. כלומר, גם ההתיישבות הייתה מאוד חשובה, והרווחנו ממנה הרבה, וגם הפעולה הפוליטית הבינלאומית הייתה לה חשיבות. אבל זה נתפס בתור מחלוקת מרכזית ביניהם. אז כאילו הרב קוק אומר שאני מסכים לרוויזיוניסטים שהפעולה המדינית היא עדיפה ולא התיישבות. כמו כן, הוא מעורר את המחשבה כאילו גם רבנו הנעלה עוין את הסתדרות העובדים הכללית. כלומר, ההסתדרות היא לא לטעמו. היו אנשים שלא היו מרוצים מההסתדרות. ההסתדרות היה הרבה כוח, הם עשו הרבה דברים. הם טענו שצריך להעסיק פועלים רק מחברי הסתדרות. עד כדי כך. אז כאילו, הרב קוק הוא נגד ההסתדרות. הוא מוסיף פה בסוגריים גם מחוץ לשטח הדתי. עוד רגע נתייחס לסוגריים האלה. אבל כאילו הוא עוין אותה ורוצה בביטולה. והרי אנחנו יודעים שלהסתדרות יש גם פעולות טובות. כאילו הרב קוק מעלים עין מזכויותיה של ההסתדרות על שטח עבודת ההתיישבות ובניין הארץ. שהשואל מבין שבהחלט יש בזה דבר חיובי, העניין של להקים עוד יישובים. למה הסוגריים מחוץ לשטח הדתי? כי אם ההסתדרות הייתה בעיה. ההסתדרות לדוגמה אז, דבר שהיה אז מאוד נצרח, אנשים, רמה הכלכלית בארץ הייתה הרבה יותר קשה מאשר היום. באו אנשים לעבוד. היה עניין מבחינה יהודית שיהיו כמה שיותר עובדים יהודים. עכשיו, היו עובדים בעבודות קשות, בחקלאות, בבניין, בתל אביב, בירושלים. היו חיפשו שיהודים יעבדו בבניין, לא ערבים כמו היום. אדם עובד בבניין כל היום, זה עבודה פיזית קשה. הוא מרוויח לא הרבה. לא היה הרבה כסף. אז ההסתדרות הייתה מקימה מטבחים שהפועלים האלה יקבלו ארוחות בזול. זה אחת הפעולות של ההסתדרות. פעולה יפה. רק בעיה אחת, במטבחים שהם הקימו לא היה אוכל כשר. בעיה מאוד רצינית, כי היו גם פועלים דתיים. זה היה עד כדי כך, כשקמה תנועת הפועל המזרחי, שהייתה תנועה דתית של פועלים, אחד הדברים הראשונים שהם עשו זה שעם קצת הכסף שהיה להם, הם הקימו מטבח כשר. מה מגישים לאנשים רעבים בתור ארוחת צהריים שעובדים עבודה פיזית? אתם עושים מילואים? מה מגישים בחדר אוכל צבאי? בשר. בשר, אתה צריך חלבונים אם אתה עובד ככה, אם אתה פועל פעילות פיזית. אם הבשר לא קשה, זה היום ונורא. אבל באים, כן, זה ארוחה מרכזית. באו עכשיו, בעונה הזאת, סוף חודש תמוז, באים אנשי הפועל המזרחי לרב קוק, זכר צדיק לברכה, ואומרים לו, מה אנחנו נעשה בתשעת הימים? הרי אסור להגיש בשר במטבח. לא אוכלים בשר בתשעת הימים. ככה מנהג בכל עם ישראל, והבילות על הקורבן. כותר, אומר להם הרב קוק, לשליח של הפועל המזרחי, אומר, תגיד לי, הפועלים שאוכלים אצלך במטבח, אם אתם תסגרו את המטבח, איפה הם יאכלו? אומר לו השליח, חלק מהם ילכו לאכול במטבחים של ההסתדרות הלא קשרים. הם היו שם קודם, והם באים אלינו רק בגלל שאנחנו קיימים. אם אנחנו נסגור, הם יחזרו לשם אפילו שזה לא קשה. אז אמר לו הרב קוק, אז אם כן, אתם מגישים, זה נקרא סעודת מצווה, ומותר לכם להגיש בשר בתשעת הימים. מראש חודש אב. זה היה מאוד הפתיע אותם הפסק הזה של רב קוק. אבל תבינו מה היה אז המצב. בסוף, בסוף הצליחו לעשות הסכם עם ההסתדרות, שהפועל המזרחי גם יצטרף להסתדרות, ותמורה להצטרפות שלהם יכשירו את המטבחים, זה הלך מאוד מאוד בקושי. אז לכן הסוגריים האלה מחוץ לשטח הדתי. היו בעיות עם שמירת שבת, היו הרבה בעיות. על כל פנים, השאלה מובנת. האם באמת זה נכון, כמו שהשמאל טוען, שאתה תומך בימין ולא בשמאל? לעת כזאת, כותב השואל, לעת מבוכה ואנדרלמוסיה ובלבול מושגים, אי אפשר להישען אך ורק על הבינה הישרה שבאדם ועל כוח האמת אשר תורה דרכה. מה הוא אומר? הוא אומר, אני יודע את האמת. השכל הישר אומר שהרב קוק שתמך כל השנים בהתיישבות ובפועלים, גם בפועלים הסוציאליסטיים ובכל, לא הפסיק פתאום לתמוך בהם רק בגלל שהוא מנסה לזכות את היהודי הזה שהאשימו אותו ברצח. אבל הוא אומר, במצב כזה של הסתה אי אפשר לסמוך על השכל הישר. אז מה עושים? אלא יש צורך והכרח לבאר לעם בדברים פשוטים ומובנים לכל את עמדתו הנעלה של הרב קוק. מה הניעו מצד אחד להגן על נאשמים בעיני אחרים, כלומר אחרים חושבים שהם באמת אשמים, ומה יחסו למפלגות השונות ולשאלות ולמצבים העומדים באום עולמנו ביום הזה מצד שני. ובחושבנו לנכון כי כבוד מעלתו לא ימנע את הטוב מבעליו, ביות לאל ידו לעשות, הננו פונים אליו בבקשה נמרצה לכבד אותנו בתשובתו. כדי שנוכל לקובה בדפוס עוד בחוברת תמוז, בדיוק הזמנים האלה, של ירחוננו שהולכת ונגמרת בדפוס בימים האלה, ברוב כבוד והוקרה ובתודה מראש, בשם מערכת ההד, זה השם של הביטאון שהיה אז, החתימה המשונה הזאת, זה היהודי הזה, זה לא היה השם האמיתי שלו. השם הספרותי שלו, וכך הוא היה ידוע ברבים, הוא קרא לעצמו רב, כמו שאומרים למישהו, רב, כן? בקיצור של רבי, רב בנימין. אז לכן הוא חתום רש עם גרש, רב, בית, נקודה, כולם ידעו מי הוא. בסדר, רש בית, רב בנימין. כך הרב גם עונה לו. ברוך השם, יום ד' לחודש תמוז, תפרש צדי ד'. זה סך הכל שנה לפני שהרב נפטר. ידידי, מכובדי, שנה וחודשיים. ידידי, מכובדי, רב, בית, רב, בנימין, מערכת ההד. ממקור לבבי, הכואב, על שברי בת עמי, נכון, אתה צדקת, עם ישראל נמצא במצב קשה, בחוץ לארץ רודפים אותו, שונאים אותו, מענים אותו, ובארץ ישראל המפלגות רבות ביניהם ושונות אחת את השנייה. ממקור לבבי הכואב על שברי בת עמי, אשיב לכבודו על מכתבו היקר. מה התשובה? קודם כל. א', דבר ראשון, לפני, הוא יכול להגיד, תראו, מה אתה רוצה ממני? הרי אני, זה לא אומר וזה לא ככה, ומה שטוענים עליי. קודם כל, הוא אומר דבר יסודי. שאני מעיד עליי שמיים וארץ. שחיבתי היא גדולה. ממש בכל לבבי ובכל נפשי, לכלל עמנו. לעם ישראל כולו. ולפרטיהם, לכל יהודי ויהודי, ולכל מפלגותיהם, כל המפלגות, מפני שאני מאמין באמונה שלמה שכל חלק מהם הוא עבר מיוחד בשיעור הקומה הקדושה והנפלאה שהיא כנסת ישראל כולה במלוא מובנה. אנחנו צריכים לעשות הרבה תפקידים. כל יהודי שלוקח על עצמו תפקיד חיובי, כל יהודי שמנסה לתקן משהו בעם ישראל, אני אוהב אותו. הרב אהב את כולם. יש סיפורים על הרב, היו אנשים שפגעו בו. פעם, אחד התלמידים היה אצלו, מאוחר מאוד בלילה, נכנס יהודי, מסתכל ימינה או שמאלה, אף אחד לא רואה אותו, ניגש לרב, יושב איתו כמה דקות ויוצא. תלמיד נכנס, אמר, הרב, מה זה? זה אחד היהודים שביזו את הרב. אמר, כן, אני יודע. יש לו בעיה בריאותית במשפחה, והוא היה צריך המלצה לרופא, שיטפלו בו, אז לא היו כל כך ביטוחים רפואיים ודברים כאלה. אז אומר התלמיד, והרב נתן לו? אומר, נתתי לו המלצה עוד הרבה יותר ממה שאני נותן לאחרים. אבל הוא פגע ברב, דווקא בגלל זה. זה הרב קוק זצה. אז הוא בא ואומר, אני אוהב את כולם. זה אמת. הוא מעיד, כן? בצדק. מעיד עליי שמיים וארץ. אוהב את כולם. מה? לא בזה מדובר. אנחנו מדברים על מצב שאתה יכול לעזור ליהודי, ונכון, יכול להיות שהיהודי הזה עושה עכשיו דברים לא טובים, אבל הוא חולה, אתה הולך לעזור לו. זה אומר שאתה לא מתנגד לדברים הרעים שלו? לא, זה לא אומר את זה. היה גם מצב שרב קוק שריחם על כולם ואהב את כולם, נתן ליהודי ברבים סטירת לחי. כי היהודי ביזה תלמיד חכם. סטירת לחי, ממש, לא עוד דבר נעים. בפני כולם. כל העולם ראה שרב קוק נתן סטירת לחי למישהו. היהודי כל כך התבייש, זה היה עוד בחוץ לארץ, שהוא עזב את ליטה והגיע לאמריקה. לא היה מסוגל לעמוד בזה, שאנשים אמרו, זה הבן אדם שרב קוק נתן לו סטירת לחי. ואחר כך הוא בא לבקר בארץ ישראל ונתן לרב מתנה ואמר לו תודה. נכון, עזבת בי, וזה היה מקרה אחר. יהודי מפורסם שהיה עורך עיתון. אדם מאוד מפורסם. הבן של אליעזר בן יהודה, קראו לו איתמר בן אבי. אבי זה ראשי תיבות אליעזר בן יהודה. היה עורך עיתון. הוא פרסם בעיתון שלו משהו. הרב קוק זצ"ל הוציא קרוז, מודעה שתלו בירושלים. איתמר בן אבי, בלום פיך. שתוק! אתה מנבל את הפה. לא נעים. כשישבו שבעה לרב, איתמר בן אבי הגיע ואמר, אני צריך להגיד תודה. הודה באמת, הרב צדק. הרב אהב את כולם. כל עבודה וכל פעולה תהיה חומרית או רוחנית שהיא מכשירה באופן קרוב, בטווח קרוב, או גם באופן רחוק, בטווח רחוק, מכשירה את כינוס גלויותינו להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל ושיבת בנינו לארצנו, היא חביבה עליי חיבת נשמה לאין קץ. אתה מדבר, יש מחלוקת, להקים יישובים או לעבוד עבודה פוליטית. כל עבודה שהיא לטובת עם ישראל וארץ ישראל, אני אוהב אותה. ברור לי, בהכרה ברורה ובאמונה שלמה, שגם מתוך הסיעות הסותרות זו את זו, ייבנה על ידי עצת השם גואל ישראל, יכול להיות שהם עושים טעויות, אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות, ייבנה בניין עדי עד שממנו תיווסד גאולתנו השלמה. אז קודם כל, הרב ענה פה על הקושיה, על השאלה המרכזית, אני לא מעדיף מפלגה אחת על אחרת. זה לא שאני אוהב את זה ולא אוהב את זה. אתם טועים לגמרי. הוא לא אומר אתם טועים, כן? הוא פשוט אומר, זאת האמת ואני מעיד עליי שמיים וארץ. זה דבר ראשון. לפני כל דבר אחר. וזאת התשובה המרכזית, וזה מה שהיהודי ששאל אותו רצה שהרב יגיד בפירוש, ואז הוא מפרסם את זה בביטאון שלו, וכולם רואים את זה. מודפס שחור על גבי לבן. מצד שני, טוב, יש פה משפט, מה, באים אליי בטענות, אני מגן על נאשם. רק האמת בטהרתה היא המאירה את עיניי ותומכת את לבבי, שאתן את כוחי הדל. להציל את הלקוח למוות בלא שום יסוד לאשמתו. אתם מאשימים אותו שהוא רוצח? אין לכם הוכחות. צריך לדעת את הפרטים שמה שהיה אז אשתו של הנרצח, הראו לה את הנאשמים, והיא אמרה כן, אני מזהה אותם. אבל היה שם חושך. והיא לא יכלה באמת, והיא הייתה בסערת רגשות, היא לא יכלה באמת. וגם בגלל זה, בסופו של דבר, החוק אז אמר שאי אפשר לסמוך על העדות של בן אדם אחד במשפט רצח. אבל אנחנו כבר ראינו טעויות כאלה. אבל יותר מזה אומר הרב. ואשר הנני חדור כולי בהכרה ברורה מטהרת המצפון שלי, שהנאשם הוא נקי וצדיק וחף לגמרי מכל פשע וחשד של רצח. למה? ברור לי נאמנה שמעולם לא עלה על דעת נפש או חברה מישראל, עכשיו הוא מדבר על מפלגות, לשלוח חס וחלילה יד ברצח זה. אתם מאשימים ברצח פוליטי, אנחנו לא הגענו לשם. אתם טועים לגמרי. וחלילה לנו לעמוד מנגד ולא להתאמץ בכל מה שתשיג ידינו, שלא ישפך עוד דם נקי בקרבנו. אתם יוציאו אותו להורג. אם הוא היה מקבל אז, אם היו מחליטים בבית המשפט אז שהוא אשם ברצח, היו הורגים אותו. צריך להבין, אומר הרב, ההכרה, צריך להכיר, שאנחנו, עם ישראל, הננו רחוקים מרציחה, יותר מאחרים הקרובים לנו במקום. אתם מבינים מי זה הקרובים לנו במקום? היום לא צריך לזה הסברים. כן, החברה הערבית מלאה לצערנו עכשיו רצח. ההכרה הזאת אינה צריכה להביא הוכחות מרחוק, חיי יום יום הם עדים על זה. אבל אז גם בעם ישראל, היום לצערנו עם ישראל, יש בו גם כן לפעמים רצח. אבל לא ברמה כזאת. אמנם, גם בלא זה, זה כללי, אומר הרב. תפסיקו את האשמה הלא נכונה הזאת, שאתם מאשימים פה תנועה שלמה למעשה, הוא אומר בין המילים, כן? הוא לא אומר את מה שאני עומד להגיד, אבל זה מה שקורא במילים. הוא למעשה אומר להם, תפסיקו להאשים את התנועה הרוויזיוניסטית ברצח. אנחנו לא, לא אנחנו בתור התנועה הרוויזיוניסטית, עם ישראל לא רוצחים, לא ימין ולא שמאל. יש יוצאים מן הכלל. יוצאים מן הכלל, זה הפסקה הבאה. אמנם גם בלא זה, כלומר, בלי להכיר את האמת הגדולה הכללית שאנחנו לא רוצחים, הננו חדורים בהכרה המפורטת של מאורע זה, של הרצח המסוים הזה, שנאשם של מאורע זה הוא נקי מכל אשמה, שאנו מקווים שהאמת הזאת יתברר לכל בעזרת השם, ולא יהיו עלינו דמים. שלא יהיה לך דמים, זה ביטוי של הפסוק, שלא תהיו אשימים במצב של הריגת בן אדם חף מפשע. זה אמרתי בפעם הקודמת. היו עדויות, וכנראה שהעדויות האלה הגיעו לרב, ששני ערבים הודו ברצח. וכנראה שהאנגלים בכוונה תשתשו את זה, כי כפי שאמרתי היום, לפני כמה דקות, האנגלים היו מעוניינים לחסל את הקבוצה הזאת שהתחילה להפנות את הציבור היהודי נגדם. אז הם לא היו מעוניינים שיחקרו את שני הערבים. אבל הערבי הודע בזה. והביאו לרב את המידע. אז לכן הוא אומר, גם בלי העניין הכללי, אז אני יודע לגבי המקרה הזה. הוא לא יכול לפרט, כי זה היה המידע שהגיע אליו מאחורי הקלעים. עכשיו, אומר הרב, נחזור לעניין הכללי, כאילו הוא אומר. בכל סיעה ובכל תנועה, בכל מפלגה, ישנם בוודאי דברים שאני יכול להסכים עליהם. אני לא אמרתי, ומה שאמרתי בהתחלת המכתב שאני אוהב את כולם, זה לא שאני מסכים לכל מה שעושים. זה לא מחייב אותי להיות איתכם יד ביד בכל דבר. אבל זה לא יוכל לגרום שאהבתי מלאת השלהבת היוקדת בי לעמנו הקדוש של כל פרטיו תהיה נפגמת. אפילו כחוט השערה. אתם לא תצליחו לשנות את העובדה הבסיסית שאני אוהב את כולם. לא תצליחו לשנות על ידי התקפות, כפי שהוא יגיד עוד רגע, ולא תצליחו לשנות גם אם אתם מחללים שבת, אני עדיין אוהב אתכם. הרב נלחם נגד חילול שבת. בתקיפות ובהחלטיות, ואפילו באיומים במצבים מסוימים. הרב נלחם נגד כל מיני דברים. אבל זה לא הרס אצלו את האהבה גם לאנשים האלה. והיא עומדת בקרבי במידה שווה למכבדי ולבוזי. גם למי שמבזה אותי, גם אותו אני אוהב. את כולם אני אוהב בלא מצרים, בלי גבולות, כמו שאומרים. זאת היא יקירי התשובה של חותם לבבי, שאני מוסר לך נאמנה ברגשי כבוד וחיבת אמת. נאמנך מאוד. זה שווה לקרוא בזמנים האלה, במיוחד לקראת התקופה של בין המצרים, ועם כל הבעיות שיש לנו גם היום, צריך ללמוד מדברי הרב. לשים לב לכל הדברים. טוב, רבותיי, עד כאן להיום.